שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
מנחות דף י"א, מתחילים בעזרת השם, דף י' עמוד ב' בשורה האחרונה למטה. קמץ ועלה בידו צרור. למעשה, כשכהן היה מקבל לידיים שלו מנחה שהביאו לבית המקדש, זה היה מגש עם סולת ומפוזר מעל זה לבונה, שזה אחד מהסממנים. כל מנחה איך שהייתה מיוצרת, הייתה מנחה שהייתה אפויה בתנור, הייתה מנחה שהייתה עשויה סולת ככה כמו שהיא, כל מיני סוגי מנחות, אבל המחנה המשותף של כמעט כל סוגי המנחות היה שזה היה סולת ומפוזר מלמעלה לבונה, אחד מהסממנים שנקרא לבונה. עכשיו, כשהכהן בא לעשות את העבודה הראשונה החשובה שעושים במנחה, מה העבודה הראשונה? קמיצה שלוקח כמה שנכנס בשלושת האצבעות ביד ימין שלו, מלוא קומצו. ובכן, ברגע שהוא לוקח מלוא קומצו, הרי מפוזר למעלה, מפוזר לבונה. אז הוא כנראה ייקח ביחד איתו גם כן לבונה. לכן אומרת המשנה, לא, צריך להיזהר מאוד כשלוקח את הקומץ שלא ייכנס לו בתוך היד גם לבונה. זה מה שאומרת הגמרא, למדנו במשנה, קמץ הכהן ועלה בידו צרור, איזה אבן קטנה, או גרגר מלח, איזה קצת מלח, או קורת לבונה, קצת מהלבונה שמפוזר למעלה, פסול, הקמיצה תהיה פסולה. למעשה, מה באמת עושים? איך אפשר לעשות קמיצה בלי שיהיה ביד גם קצת לבונה, הרי למעלה מפוזר לבונה? רש"י כותב שהדבר הראשון, מה שכהן היה עושה, הוא היה מסיט הצידה את הלבונה לאחד הצדדים של המנחה, ואז הוא היה קומץ מלוא קומצו מהמנחה. עכשיו נשאלת השאלה, למה צריך שלוש דוגמאות? למה לא מספיק שיהיה כתוב שהכהן קמץ ונכנס בידו צרור, או מלח, או לבונה? למה צריך שלוש דוגמאות, גם צרור, גם מלח וגם לבונה? אומרת הגמרא, כל הנה למה לי? הגמרא צריך את שלושתם. דאיתנה צרור, אבן, משום דלאו בת הקרבה היא. אם היה כתוב רק שאם נכנס ביד של הכהן, כשהוא עושה קמיצה איזושהי אבן, היינו מבינים למה הקמיצה פסולה. מכיוון ש... זה לא חלק מהקמיצה, ודאי, זה אין לזה שום קשר לקמיצה. אבל מלח דבת הקרבה היא, הרי על הקומץ, אחרי שהיו לוקחים מהמנחה ומקטירים על המזבח, כשהקומץ היה למזבח, היו מפזרים על זה מלח. אז המלח יש לו שייכות למנחה. אולי נאמר שזה לא נקרא פסול. לכן כתוב שגם מלח, אם הוא היה בזמן של הקמיצה בתוך היד של הכהן, זה פוסל את הקמיצה. ואיתן המלח דלא יקבע בעדי מנחה מעיקרה. אם היה כתוב שכשהכהן קומץ ונכנס בידיו מלח, אז הקמיצה פסולה, הייתי אומר, טוב, עדיין לא הגיע הזמן לשים את המלח בזמן של הקמיצה, רק אחר כך שמים את המלח. אבל אם נאמר נכנס לכהן בתוך היד לבונה, הייתי אומר שזה קשר. למה? כי לבונה כבר שמים מראש על המנחה. אז זה שנכנס לכהן לבונה לתוך היד, בסדר, זה חלק מהמנחה. אז לכן... כתוב גם כן לבונה, כי הייתי אומר, אבל לבונה דייקבע בעדי מנחה מעיקר, האם את התקשר, אולי הייתי אומר שגם אם בתוך הקמיצה נכנס קצת מהלבונה, הקמיצה תהיה קשרה, כמה שמלן שלו, זה גם כן פוסל. מה באמת הסיבה שזה פסול? אז המשנה הסבירה, מפני שאמרו, הקומץ החסר או היתר פסול, כשעושים קמיצה, אם לא נכנס בתוך שלושת האצבעות של היד הימנית, בדיוק השיעור הזה של קומץ, אלא נכנס קצת פחות, זה פסול. אז ברגע שיש לי פה אבן או מלח או לבונה, אז זה תופס את המקום. אז יוצא שאין פה בדיוק את הכמות כמה שצריך של קמיצה מתוך המנחה. לכן זה פסול מצד חסר, או אם גם כן היה יותר, דיינו, אם נכנס יותר מדי מהמנחה, זאת אומרת, היה פה קצת מעבר למה שנכנס לכהן, היה מבורץ, דיינו, זה גם יוצא משתי הצדדים, או שיוצא לו מבין האצבעות לכהן קצת מהמנחה, אז זה כבר יותר מדי, זה גם כן פוסל את הקמיצה. אז זה באמת הסיבה, למה שאי אפשר לקמוץ כשנכנס לכהן בתוך היד אבן או מלח או לבונה. שואלת הגמרא, מה יאיר משום חסר ויתר וטיפוק למשום חציצה? למה המשנה מגיעה לסיבה שהמלח או האבן או הלבונה פוסלת את הקמיצה, זה בגלל שעכשיו יש פה, המקום איפה שהאבן נמצאת, היה אמור להיות שם הקומץ, אז כרגע חסר פה קצת מהלבונה, חסר פה קצת מהמנחה בתוך הכף היד של הכהן. הרי הסיבה היא הרבה יותר פשוטה, מה הבעיה? יש פה אבן בתוך היד של הכהן, אז בוא נאמר שהאבן נמצאת בין היד לבין ה... היא נוגעת ביד של הכהן, יוצא שיש חציצה בין ה... בין ה... הקומץ לבין היד של הכהן. ובוא נאמר שזה לא נמצא, זה לא נוגע ביד של הכהן, אלא זה בדיוק באמצע. עדיין יש חציצה שלא כל הקומץ ביחד, זה חוצץ באמצע. אז זה כבר סיבה מספיקה שהקמיצה תהיה פסולה כשיש אבן או מלח או לבונה. אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה, מן הצד, מדובר כאן שהאבן או המלח לא נמצא ביחד עם כל ביחד עם כל הקומץ, אלא זה נמצא ממש בצד, סמוך לאגודל או סמוך לזרת. ואז יצא שבאותו מקום איפה שהאבן נמצאת, הוא לא עושה חציצה בכלל. למה? מכיוון שאין פה בכלל מנחה במקום הזה. יש פה רק את האבן או רק את המלח. באותו שטח יש רק את האבן או את המלח, איפה שהכהן סוגר את היד. אז לכן זה לא חוצץ בשום דבר. זה לא חוצץ בכלל לקמיצה הזאת, וזה גם לא חוצץ באמצע הקמיצה. מכיוון שכל הקמיצה נוגעת ביד של הכהן. רק פשוט במקום איפה שהאבן נמצאת, אין בכלל את המנחה. אז אין פה את הבעיה של חציצה, יש פה רק את הבעיה שבעצם באותו מקום, איפה שנמצא האבן, היה צריך להיות למעשה את המנחה, ובגלל האבן חסר מהכמות כמה של המנחה שצריכה להיכנס בתוך הקומץ של הכהן. הכוונה מן הצד. אמר לי אביי לרבה, כיצד קומצין? שאלה ראשונה, איך עושים דין קמיצה? פשוט מאוד. אמר לי, כדי קמצי אינשי, כמו שאנשים רגילים לעשות קמיצה, כשבן אדם רוצה לאסוף לתוך כף היד שלו איזשהו דבר מסוים, מה הוא עושה? הוא מביא את היד שלו כשהיא עומדת ככה על הצד, כשהאגודה למעלה והזרת כלפי מטה, ואז הוא מכניס את היד וממלא כמה שנכנס לו בתוך הכף היד. ככה מהצד, עם כל, עם כל האצבעות של היד. שואלת הגמרא, איתי ואי, זו זרת. למעשה מובא כאן כל החמש אצבעות, איזה מצווה עושים עם כל אחת מהם, ולפי זה גם מה השם שלהם. האצבע הכי רחוקה מהאגודל שכולם מכירים, האצבע הדקה, היא נקראת זרת. מה הזרת? בזה מודדים את הדברים שהמידה שלהם זרת, שמביא למשל את החושן, מידת חושן האורך שלה היה זרת. זה מידה מסוימת, הגודל של אותו אצבע באדם בינוני. אחרי זה יש את האצבע לידה, היא נקראת קמיצה. למה? כי בה עושים קמיצה. אז כבר יש לנו קושייה. רגע, אמרת שקמיצה עושים כמו שאנשים קומצים. אנשים קומצים בכל האצבעות. אז למה עושים קמיצה רק עם האצבע השנייה סמוכה לזרת? רואים מכאן שזה לא כדי קמצאין, שתכף אנחנו נתייחס לשאלה הזאת, אבל הברייתא ממשיכה לפרט כל אצבע ואצבע. האצבע הארוכה ביותר נקראת זו אמה, שברגע שרוצים למדוד מידה של אמה מהמרפק, אז מודדים את זה עד האצבע הארוכה ביותר שבכף היד, זה הגודל של אמה באדם בינוני. כמובן שבפועל אנחנו מודדים אמה לפי קנה מידה של חמישה או שישה טפחים, יותר מקובל השישה טפחים, לפי החזון איש, שהוא מרבה במידה, במידות זמננו זה יוצא 60 סנטימטר, אבל כשהתורה בעצם אומרת לנו למדוד במידה שנקראת אמה, היא מתכוונת מהקצה של האצבע הארוכה ביותר עד למרפק. זה מידת אמה. ולזה משמש את האצבע הזאת בעצם. האצבע הסמוכה לאמה זו אצבע. ולמה היא משמשת? לטבילת האצבע בשביל הזעת אדם של קורבנות. וזו גודל, האצבע האהבה ביותר, היא נקראת גודל, ולמעשה מה שעושים בגודל הזה, זה משמש בשביל שאדם שרוצה לתאר מצרעתו, מזים את הדם של האשם על הגודל הימני שלו, ואת השמן, של הלוג שמן שהוא מביא. בכל אופן, הקושייה שכבר אמרנו מיד שדיברנו על הקמיצה, שרואים שהאצבע הסמוכה לזרת, איתה עושים את הקמיצה. רואים שזה לא קמיצה כמו שאנשים רגילים לאסוף עם כף היד איזשהו דבר מסוים. כי אז הם משתמשים בכל כף היד. אלא רק עם שלושת האצבעות האמצעיות עושים קמיצה. אז זה לא כדי קמצי אינשי, זה לא כמו שאנשים רגילים לקמוץ. אומרת הגמרא, אלא להשוות. מה הפירוש? מה שמתכוונים לומר, שמה שבעצם רבה אמר לאביי, שקמיצה זה כמו שאנשים רגילים לקמוץ, שמשתמשים בכל האצבעות, הוא מתכוון לומר לו, שאנשים רגילים להשתמש בכל האצבעות, גם בקמיצה משתמשים בכל האצבעות. שלושת האצבעות האמצעיות משתמשים כדי לאסוף את המנחה. והאצבע, הגודל והזרת משמשים כדי שאם יש פה למשל איזושהי מנחה אפויה או מתוגנת, שלפני שהיו עושים קמיצה היו מפוררים אותה, וכשהיו קומצים, ממלאים אלו קומץ, שלושת האצבעות, אז מכיוון שזה קצת עבה, אז היה נכנס טיפה יותר, היה מבורץ, היה קצת יותר מהצדדים. מבצבץ מהצדדים. בשביל זה היו לוקחים את האגודה ליישר את את הקצה הסמוך הסמוך לאצבע, ואת הזרת בשביל ליישר מה שסמוך לקמיצה, וככה זה יוצא בדיוק שלושת האצבעות האמצעיות היו מלאים מדויק, לא יותר מדי ולא מעט מדי. אומרת הגמרא, איך יעביד, איך באמת היו עושים בקמיצה בכל חמשת אצבעות, והגמרא מפרטת מה שהסברנו. אמר רב זוטרא בר טוביא, אמר רב, חופה שלוש אצבעותיו עד שמגיע על פס ידו וקומץ. הוא פשוט מאוד היה מכניס את מכניס את כף היד על הצד של כף היד, כשהאגודל כלפי מעלה כמו שאמרנו, סוגר את שלושת האצבעות האמצעיות של כף יד ימין, מה שנכנס בפנים זה בדיוק השיעור של הקומץ, וזה מה שהיה לוקח. עכשיו, הוא היה סוגר את האצבעות על כף היד, בתוך כף היד, זה נקרא פס ידו, בתוך הכף. לא לסגור אותם בקצות האצבעות, כמו שתכף נראה. תניא נמי אחי, באמת ככה גם הברייתא אומרת, הפסוק אומר מלא קומצו, יכול מבורץ, הכוונה יכול שזה יבצבץ משתי הצדדים או מבין האצבעות, זה גם יהיה שיעור של קמיצה. לא, תלמוד לומר בקומצו, בתוך קומצו, רק בפנים, אסור שיבצבץ החוצה כלום. אי בקומצו יכול בראשי אצבעותיו, בקומצו, אולי רק מכניסים את שלושת האצבעות, סוגרים אותם על האצבע בעצמה, אבל לא סוגרים אותה לגמרי על כף היד. תלמוד לומר, מלא קומצו, צריך שזה יהיה מלא כל קומצו, גם בתוך כף היד. כיצד? חופה שלוש אצבעותיו על פס ידו, על כף ידו, וקומץ, עכשיו, זה בקמיצה של סולת למשל, שזה רק סולת ממש תכונה טוב טוב ועם שמן, אז ברגע שמכניסים את שלושת האצבעות האמצעיות וממלאים אותם, אז זה בדיוק מתמלא, כי זה דבר כל כך שהוא יותר נוזלי כזה, אז הוא נתפס בדיוק במקום, הוא יותר כמו כזה, אולי לקרוא לזה מלט או משהו כזה, להבדיל. משהו שאפשר יותר ליישר אותו. אבל ברגע שמדובר פה על פירורים שפוררו מתוך מנחת מחוות, שתגנו אותה ואחרי זה פוררו אותה, או מאפה תנור, זה הרבה פירורים, אז מאוד מאוד קשה לאסוף בדיוק כמה שנכנס לתוך שלושת האצבעות, כי קצת יוצא מלמעלה ומלמטה. אז במנחת מחוות ומרחשת, מה שיוצא מלמעלה מוחק בגודלו מלמעלה. ומה שמברץ ויוצא מלמטה, ובאצבעו הקטנה הוא מוחק מלמטה. עכשיו, לעשות שייכנס תוך שלושת האצבעות בדיוק, כל מה שנכנס בדיוק, אסור שיהיה קצת מדי, ואסור שיהיה הרבה מדי. אז לדייק כל כך, הגמרא מגדירה את זה, וזוהי עבודה קשה שבמקדש. מאוד מאוד קשה לדייק מידה ממש מדודה, בפרט שמדובר על כף יד, שזה לא איזה כלי סימטרי שאתה יכול למדוד בדיוק. כף יד יש בליטות של בליטות יותר, ויש יש כאלה שהאצבעות שלהם לא לגמרי אטומות, למרות שהיו מחפשים דווקא כהן שכן יש לו ידיים אטומות, אבל בכל מקרה תמיד זה קשה מאוד למדוד שזה בדיוק, בפרט שגם כשיש מאפה תנור שפיררו אותו, דבר רפוי שפיררו אותו, תמיד יהיה קצת פירורים שעולים למעלה, אבל אתה כבר רוצה ליישר אותם, זה מתיישר יותר מדי, אתה צריך להוסיף. זה קצת מורכב המלאכה הזאת, שיהיה מדויק מדויק, שתוכל לחתום על זה שזה מדויק כלפי שמיים, זה מאוד מאוד קשה. לכן זה מלאכה קשה שבמקדש. הגמרא הבינה שזו המלאכה היחידה הקשה שהיה במקדש. שואלת הגמרא, זו ותו לא, הרי היה שלוש עבודות קשות במקדש. והעיקה מליקה, כשלוקחים עוף ומקריבים אותו קורבן עולה או חטאת, אז היו עם הציפורן של האגודל, הכהן היה תוחב בצוואר של של העוף, וככה היה, כמו שחיטה, ככה היה מולק אותה. אז זה גם כן עבודה קשה שבמקדש, צריך לדחוק מאוד מאוד חזק את הציפורן, זה עבודה מאוד קשה, כי יש שם עצם, יש שם, זה היה עבודה מאוד מאוד קשה. והיא ככה פינה, גם כן כשביום הכיפורים הכהן היה צריך לקחת מלוך אופנו מהקטורת בשביל להקטיר בקודש הקודשים, אז כשהוא היה חופן ושם מלוך אופנו בתוך הכף, אז אולי זה היה אפשר עוד בקלות לעשות, אבל אחר כך כשהוא נכנס לתוך קודש הקודשים, היה לו ביד אחת היה לו את הכף והמחתה, היה לו גחלים וקטורת, והוא היה צריך בצורה מאוד מאוד מורכבת לשים את הקטורת על הגחלים, זה היה מאוד מורכב, וזה גם הגמרא מתבטאת שזה נקרא עבודה קשה שבמקדש. אלא אומרת הגמרא, אתה צודק, באמת יש שלוש עבודות קשות במקדש, זוהי קמיצה היא אחת מהעבודות הקשות שבמקדש, אבל באמת גם חפינה ומליקה גם כן העבודות הקשות שבמקדש. אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, זה כל מיני צורות איך שעושים קמיצה. הצורה הפשוטה ביותר, פשיטה לי, אומר רב פאפה, מלא קומצו כדי קמצי אינשי, דיינו, האגודל למעלה, כמו שאמרנו, מכניס את היד שלו כשהיא על הצד ככה, כשהאגודל למעלה, מכניס את היד למטה לתוך המנחה, דוחק כלפי מטה, ואז סוגר את שלושת האצבעות האמצעיות שלו. זה כדי קמצי אינשי, זה הכי פשוט שיש. ביי רב פאפה, יש לי אבל כמה ספקות לגבי צורות שונות של קמיצה. קמץ בראשי אצבעותיו מאי, מה קורה כשהכהן מכניס את כף היד, כשכף היד כלפי מטה וגב היד כלפי מעלה, והוא בא להכניס את האצבעות, לדחוב אותם לתוך המנחה וכך לקמוץ, האם זה קשר או לא, או שזה חייב דווקא להיות על הצד של הכף יד? מן הצדדין מאי, מה קורה להפך, כשהוא שם את כף היד כלפי מעלה ואת גב היד כלפי מטה, וככה עם האצבעות הוא מכניס את המנחה לתוך היד שלו, וככה הוא קומץ ומרים את היד כלפי מעלה. מקרה נוסף, מלמטה, ממטה למעלה מאי, מה קורה כשהוא גם כן, הכף יד כלפי מעלה וגב היד כלפי מטה, והוא במקום להכניס את הקומץ משתי הצדדים, הוא מכניס את הקומץ מקצות האצבעות, מסוף האצבעות, ככה הוא דוחק את היד לתוך המנחה, ומקצות האצבעות נכנס לו המנחה לתוך כף היד, וככה הוא קומץ, האם זה קשר או לא? טוב, על כל השאלות האלה למעשה תיקו, נצטרך להמתין, בינתיים השאלות עומדים, עד שנמצא תשובה על זה, בעזרת השם, על ידי אליהו הנביא. עכשיו עוברים לנושא של החפינה. חפינה וקמיצה זה שתי דברים אחרים, כן? קמיצה, דיברנו על קמיצה של קטורה, של הקמיצה של המנחה שקומצים מלוא קומץ הכהן. חפינה זה הכהן גדול ביום הכיפורים, לוקח מלוא חופנה ושתי ידיים מהקטורת שהוא עתיד להכניס בתוך קודש הקודשים. גם זה צריך להכניס מלוא חופנה ושל הכהן. איך עושים את זה? הכהן שם את שתי הידיים שלו, כשהידיים שלו עומדות על צידם, שתי הגודלים כלפי מעלה כמובן, ואז הוא מכניס את שתי הכפות ידיים לתוך הקטורת בשביל להכניס כמה שחס בתוך מלוך אופניו. עכשיו, זה כדי קמצה אינשי, זה בסדר. אמר רב פאפה, פשיטה לי מלוך אופניו כדי חפנה אינשי, כמו שתיארנו. עכשיו הספקות הם כאלה. באי רב פאפה, חפן בראשי אצבעותיו מהו? מה קורה כשהוא שם את כף היד כלפי מטה? והוא חפן בראשי אצבעותיו, שהוא פשוט מאוד, במקום לעשות את כף יד כלפי מעלה, הוא עושה את כף היד כלפי מטה, וככה הוא חופן. שתי כפות ידיו, הוא עושה את כף יד, שתי כפות ידיו סמוכות אחת לשנייה, והוא חופן מלמעלה ללמעלה, זאת אומרת בצורה כזאת שהוא מכניס את הידיים שלו לבפנים, כשכף ידיו, כף ידו כלפי מטה וגב ידו כלפי
כל הלשון.
מעלה, וככה הוא לוקח מלוך אופנוע, אם זה קשר או לא. ספק אחד. ספק שני, מן הצדדים מה הוא? מה קורה אם הוא באמת שם את כף יד כלפי מעלה, ובמקום להכניס את שתי כפות היד בתוך הקטורת, הוא שם את שתי הידיים שלו על הקטורת, ואז עם שתי הגודלים הוא מכניס את הקטורת לתוך כפות הידיים שלו. האם זה בסדר או לא? חפן בזו ובזו, וקרבן זו אצל זו מהו. מה קורה אם הכהן לקח כל יד בנפרד, הוא הכניס קטורת בתוך יד ימין, אחר כך ביד שמאל, ואז הוא חיבר אותם ביחד. האם זה בסדר? תיקו, כל השאלות האלה גם כן יעמדו, אין להם תשובה. מקווים בזאת השם שליהו הנביא יבוא, יענה לנו תשובה על זה גם. בערב פאפה, דווקי לקומץ בדפני דמנה מי. מה קורה אם כשהכהן לקח את מלוא קומצו, הקמיצה הוא עשה בסדר גמור, הכניס את היד נכון ולקח מלוא קומצו. אחר כך יש את העבודה הבאה, שזה להכניס את הקומץ בתוך כלי. אז רגיל מכניסים את זה בתוך הכלי, כרגיל. רק הכהן הזה צריך לעשות אחרת. מה הוא עשה? הדביק את הקומץ על הדופן של הכלי, בפנים, על הקיר של הכלי. האם זה בסדר? תוך כלי בעינן, האם מספיק שזה נמצא בתוך הכלי, ופה זה באמת נמצא בפנים, והעיקה? או דילמה, הנחה בתוכו בעינן ולקה. או שצריך שזה יהיה ממש בפנים, בפנים, בתוך הכלי, ופה זה לא ממש בתוכו, זה על הצד, זה על הדופן. אמרת הגמרא, תיקו. השאלה הזאת גם כן תעמוד, אין עליה תשובה. בא אמר ברבשי, הפכי למענה ודווקי לקומץ בהרעיתה דמענה מי. מה קורה? אם הוא הלך הפך את כל הכלי לגמרי, רק הכלי ההוא היה לו למטה, בשוליים, מתחת, גם כן כזה מין בית קיבול. כמו שיש כאלה גביעים שעומדים על רגל, שמלמטה גם כן יש כזה מין בית קיבול. הוא הפך את זה, וגם בצד השני היה בית קיבול, ושם הוא הכניס את מלוא קומצו. האם הנחה בתוכו בעינן והעיקה? האם צריך להכניס את הקומץ לתוך הכלי, ואז באמת זה היה בפנים? עוד דילמה, כתקנו בעינן, צריך שזה יהיה הכלי עמוד ישר, כשלמטה למטה ולמעלה למעלה, ולקה זה לא עמד ישר, זה הפוך. אז אם כן אולי זה לא יהיה בסדר, תיקו, גם השאלה הזאת תעמוד, אין עליה תשובה. המשנה הבאה עוסקת במידות שהיו צריכים להיות בתוך המנחה. המשנה מביאה איזה פתיח, יש כאלה שאפילו לא גורסים אותו. כיצד הוא עושה? פושט את אצבעותיו על פס ידו. ראינו שהוא עושה קמיצה כשהוא שם את אצבעותיו על פס ידו, וככה הוא קומץ את כל מה שיש בתוך המנחה, כמה שנכנס לתוך הקומץ של הכהן. ואז המשנה אומרת, ריבה שמנה או חסר שמנה. המידה כמה שמן צריך לשים בתוך המנחה זה מידת נפח שנקראת לוג. כמו ליטר יש מידת נפח שנקראת לוג. אז צריך לשים את השיעור הזה, מה קורה אם שמו מדי הרבה שמן או מדי קצת שמן, או חיסר לבונתה, שם מדי קצת לבונה, צריך לשים שיעור של מלוא קומץ לבונה, והוא שם קצת פחות מזה, אז הדינו אומרת המשנה פסולה. אומרת הגמרא, היכי דמי ריבה שמנה, כמה שמן צריך להוסיף כדי שזה יחשב פסול? האם מספיק שמוסיף טיפה שמן זה כבר פוסל את כל המנחה? אמר רבי אלעזר, כגון שהפריש לה לשם המנחה הזאת שהוא הביא, שני לוגין כפול, זה נראה כמו שתי מנחות. ככה הוא ערבב שתי לוגין של שמן בתוך המנחה הזאת. ואז זה באמת פוסל. שואלת הגמרא, ולא כמה כגון דעריב בה אפילו קצת שמן דחולין ושמן דחברתה, למה צריך להוסיף לוג שלם בשביל שזה יפסול? וכי תאם השמן דחולין ושמן דחברתה, אם הוא מוסיף שמן דחולין או שמן של מנחה אחרת, שאפילו היא ממוקדשת אבל לשם מנחה אחרת. אז לא פסל, מה, אם הוא מערב קצת שמן זה לא פוסל? מתקיף לרב זוטרא בר טוביה, אלא מעתה, מנחת חוטא. אחד מהמנחות זה מנחה שאדם מביא כשהוא חטא באיזשהו חטא מסוים, שהוא צריך להביא על זה מנחה, אם הוא עני, הוא מביא מנחה. המנחה הזאת אסור לשים בשמן, ואם שמו בשמן זה פסול. מנחת חוטא זה פסל בשמן, איך היא משכחת לה? למה לא? איך יכול להיות? למה לא יכול להיות? מפרשת הגמרא, אידידה הלטלה. אם דובר פה שהוא יקדיש שמן לשם מנחת חוטה, זה אף פעם לא יהיה מוקדש, כי למנחת חוטה אין שמן. אז גם אם הוא יגיד על כל השמן שבעולם שזה יהיה מוקדש לשם מנחת חוטה, זה לא יהיה מוקדש, כי אין כזה מושג שמן שמוקדש למנחת חוטה. והיא דחולין ודחברתה, אם דובר פה על שמן שהיה חולין וערבו את זה במנחת חוטה, או שמן שהיה מוקדש למנחה אחרת, והרבו את זה במנחת חוטה. האמרת, לא פסל, הרי זה לא פוסל את המנחת חוטה אם שמו שם את כזה שמן, אז איזה שמן מדובר? אלא מה חייבים לומר שבאמת שמן של חולין ושמן שמוקדש למנחה אחרת כן קשרים, לערבב אותם במנחה. אומרת הגמרא, ורבי אלעזר לא מבעיה כאמר. באמת רבי אלעזר גם מסכים ששמן דחולין ושמן שמוקדש למנחה אחרת, אם ירבו את זה במנחה, זה גם כן פוסל. אלא לא צריך לומר, לא מבעיה דחולין ודחברתא דפסיל, זה לא צריך לומר שאם ירבבו בתוך מנחה שמן חולין או שמן שמוקדש למנחה אחרת, זה ודאי פוסל את המנחה. אלא, אבל הפריש את השני לוגין, אם הוא מפריש שני לוגין, שאת שתיהם הוא הקדיש לשם המנחה הזאת, המנחה הזאת זקוקה ללוג אחד, והוא הקדיש לה שתי לוגים. אבל את שתיהם הוא הקדיש לשם המנחה הזאת. הייתי אולי חושב שהשני לוגין האלה יכולים להרבב עם המנחה, וזה יהיה כאשר. למה? פשוט מאוד. אויל והי חזילי. תלך ללוג הזה, הלוג הזה ראוי למנחה. והי חזילי. תלך למנחה, ללוג השני, הוא גם כן ראוי למנחה הזאת. איך תבחר איזה לוג בדיוק מיועד למנחה ואיזה מיותר? אז הייתי אומר אולי, אימה, לא לפסיל. מאיפה אתה יודע מה התוספת? אולי זה התוספת, אולי זה התוספת. אז מכיוון שאתה לא יודע מה התוספת של השמן, לא תפסול אף אחד מהם. כמה שמלן שגם במקרה שהוא הפריש שתי לוגין לאותה מנחה, זה גם כן פוסל. אבל כל שכן אם הוא שם שם השמן של חולין או שמן של מנחה אחרת, זה ודאי יפסול. שואלת הגמרא, ומנה עלי לרבי אלעזר, מאיפה יודעים שבאמת פוסל, כשמערבבים שמן פסול בתוך מנחה, מי אמר שזה באמת פוסל? אומרת הגמרא, אמר רב המתניתים קשיטי, המשנה הייתה לו קשה, אם לא מדובר פה במקרה גם שהוא הרבב שמן לשם המנחה הזאת, שזה גם פוסל, אז אם ככה לא מובן לו מה שהלשון של המשנה. מה היריה דתני ריבה שמנה, שזה בכוונה שמן שלה, שהקדישו את זה לשם אותה מנחה. ליתני ריבה לשמן, שהכתבו שאם הוסיפו שמן, זה פוסל את המנחה. למה כתוב שמן שלה? לומדים מפה שגם כשמקדישים את השמן לשם אותה מנחה, זה גם כן פוסל את המנחה הזאת. אלא כמש מלן דאף אגב דפריש לה שני לוגין, לשם אותה מנחה הוא הפריש שני לוגין, וירבב בתוך המנחה הזאת, בכל זאת זה יהיה פסול. למדנו במשנה שאם חסר לבונתה, אז פסולה, צריך שיהיה בדיוק השיעור של קומץ, כדי קומץ של לבונה, שמפזרים אותו על המנחה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מה קורה אם אחרי שכבר הכהן הלך וקמץ מתוך המנחה, רק אז חסרה ועמדה על קורט אחד. בזמן שהביאו את המנחה, הגישו את המנחה, היה שם את השיעור הלבונה בדיוק כמו שצריך, כדי שיעור קומץ. אבל אחרי שהכהן קמץ מלא קומצו, לפני שהספיק להקטיר את הקומץ על המזבח, אז נחסר השיעור של הלבונה לפחות מכשיעור, נשאר שם רק כשיעור גרגיר אחד, קורט אחד. פסולה על שני קרטין, שתי גרגירים, כשרה דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, על קורת אחד גם כשרה, פחות מכאן, פסולה. והתניה, קומץ ולבונה שחסר כלשהו אחרי קמיצה, פסול, אפילו שנשאר קורת אחד זה פסול. אומרת הגמרא, תני קורת לבונה שחסר כלשהו פסול, כי באמת אם זה היה לבונה שנשאר ממנו יותר מקורט, זה קשר. מה שכתוב שנשאר כלשהו פסול, הכוונה שהיה בהתחלה קורט ונחסר אפילו פחות מקורט, פחות משיעור של גרגיר, אז זה באמת פסול לכל הדעות. והיא בית אימה, כאן במה שאנחנו רואים שמספיק קורט אחד, דובר בלבונה הבאה עם המנחה, כמו שנראה בהמשך שיש דרשה שדורשת שזה באמת מספיק קורט אחד, וכאן מה שכתוב שלא מדובר בלבונה הבאה בפני עצמה, אז באמת לא מספיק קורט אחד, אם תחסר כלשהו כבר פסולה. אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, ג' מחלוקות בדבר. ולמעשה יוצא שלוש דעות כמה שיעור של לבונה שצריך להיות מינימום אחרי קמיצה של המנחה. רבי מאיר, זה התנה של המשנה שלנו, סתם משנה רבי מאיר, הוא סבר קומץ בתחילה וקומץ בסוף, חייב שישאר שיעור קומץ שלם של לבונה, כמו בהתחלה ככה גם בסוף, אסור שיחסר בכלל. זה רבי מאיר. ורבי יהודה סבר קומץ בתחילה ושני קרטין בסוף. זה רבי יהודה של הברייתא שהוא סובר שצריך להישאר שיעור של שתי גרגירים בסוף. זה הדעה השנייה בברייתא. רבי שמעון, זה הדעה הראשונה של הברייתא, הוא סבר קומץ בתחילה מספיק וקורט אחד בסוף. זה למעשה המחלוקת בברייתא. רבי יהודה סובר שני קרטין, רבי שמעון אומר קורט אחד. למעשה זה הסדר. מאיפה באמת המקור של כל אחד, כמה צריך שישאר בסוף אחרי קמיצת המנחה, כמה לבונה צריך להישאר, מאיפה הדעות שלהם נלקחו? ושלושתם מקרא אחד דרשו, הכל מפסוק אחד. הפסוק אומר, ואת כל הלבונה אשר על המנחה צריך להקטיר על המזבח. אז בזה למעשה המחלוקת. רבי מאיר סבר, את כל הלבונה אשר על המנחה. זאת אומרת, עד דעית ללבונה דעיק, בעד המנחה מעיקר, עד שנשאר כל הלבונה שהייתה בהתחלה במנחה, כל הלבונה שהייתה כשהמנחה נקבעה לפני הקמיצה, חייבת להישאר גם בזמן שמקטירים את הלבונה. רבי מאיר, זה דעתו. ורבי יהודה סבר, כל ואפילו חד קורט. דיין, מה שכתוב, כל. הלשון כל זה בא לרמז, אפילו כל שהוא, אפילו רק אחד. לכן כשהפסוק אומר, ואת כל הלבונה, זאת אומרת שמספיק אפילו כל שהוא לבונה להקטיר מהמנחה. אז למה הסובר שצריך שתי קרטין? זה אומר שיש כתוב את, זה הרי מרבה, את לרבות, אז את כל, כל זה כל שהוא, זה גרגיר אחד, ואת שמרבה זה שתי גרגירים צריך שישאר. את לרבות עוד קורט אחד. ורבי שמעון למה אומר שמספיק קורט אחד ולא צריך שניים? כי את לא דריש, הוא סבר שזה שכתוב כל, זה אומר כל שהוא מספיק אפילו גרגיר אחד של לבונה. זה שכתוב את, לדעתו לא, המילה את לא באה לרבות. מחלוקת האם את מרבה או שהיא לא מרבה. אומרת הגמרא ואמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, מחלוקת בלבונה הבאה עם המנחה, אבל בלבונה הבאה בפני עצמה, דברי הכל קומץ בתחילה וקומץ בסוף. זאת אומרת, לבונה שבאה בתור נדבת לבונה, שמביאים את הלבונה בנפרד, ואדם מתנדב להביא לבונה, ודאי שצריך שיהיה שיעור של קומץ גם בהתחלה וגם בסוף. לאחי צריך אשר על המנחה, שכתוב את הפסוק אשר על המנחה, ושילמד אותנו שדווקא אותו הלבונה שהיא אשר על המנחה, שבאה ביחד עם המנחה, דבעד המנחה אין, בפני עצמה לא. הלבונה שבאה ביחד עם המנחה באמת מספיק גרגיר אחד או שתי גרגירים, תלוי לכל רבי יהודה ורבי שמעון. אבל כשבן אדם מביא לבונה בנפרד, אז באמת צריך שיהיה כל השיעור של הקומץ כדי שזה יהיה קשור. ואמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן מחלוקת, בין רבי יהודה ורבי שמעון חולקים על רבי מאיר, זה דווקא בלבונה הבאה עם המנחה, אבל בלבונה הבאה בבזיחין, זה אותו רעיון כמו מה שאמר קודם, רבי יצחק הקנו במקום להגיד את זה על לבונה שבאה בפני עצמה, נראה פה על הלבונה שבאה בתוך הבזיחין, בתוך הסוג כפות האלה, שהיו מניחים על השולחן ששם היה לכם הפנים. הבזיחין האלה הם היו כמו הקמיצה שיש במנחה, הבזיחין הם כלפי לכם הפנים, שהם למעשה מה שמתיר את לכם הפנים לכהנים. אז בזה המחלוקת, לבונה הבאה עם המנחה, אבל בלבונה הבאה בבזיחין דברי הכל, שני קמצין ושני בזיחין בתחילה. שני קמצין בסוף, דיינו צריך שיהיה שיעור של שני קמצים גם בסוף, וזה מעכב, ולא מספיק גרגיר אחד של לבונה או שתי גרגירים. אומרת הגמרא פשיטה, הרי מה שכתוב כל המנחה נאמר דווקא במנחה, בלבונה שבאה ביחד עם המנחה. אבל בלבונה שבאה עם לחם הפנים לא נאמר כל, אז פשוט שצריך שזה יהיה כל השיעור, כי המיעוט שמספיק גרגיר אחד זה מה זה שכתוב כל המנחה, כל שנאמר לגבי מנחה, אבל לגבי לחם הפנים אין את המיעוט הזה, אז ודאי שצריך את כל הלבונה. ואתה אמרו לתאמה, כיוון דבעד לחם עטיה, וכיוון שבזיחי הלבונה האלה באים ביחד עם לחם הפנים, אז אם כן הייתי אומר, כאשר על המנחה דמיה, אז נגיד שהלחם הפנים זה כמו מנחה והבזיחין זה כמו קומץ, אז זה כאילו שיש פה קומץ על המנחה, כי הרי למעשה זה מקביל, הלחם הפנים והבזיחים של הלבונה מקבילים למנחה עם הקומץ שקומצים מתוך המנחה. אז הייתי חושב אם כן שלחם הפנים יש לו גם כן דין של מנחה, אז לכן הוא בא ללמד כמה שמלן שלו, ששם זה יותר חמור לגבי לחם הפנים, שצריכים שכל הבזיחי הלבונה יהיו בשלמותם, מוקטרים על גבי המזבח, ואחרת זה פסול. אומרת הגמרא, פליגי ברבי עמי ורבי יצחק נפחה, באותו מחלוקת שבו אנחנו דנים כעת. אחד אמר, מחלוקת בלבונה הבאה עם המנחה, אבל בלבונה הבאה בפני עצמה, דברי הכל, קומץ בתחילה וקומץ בסוף, כמו שראינו רבי יצחק בשם רבי יצחק בו יוסף בשם רבי יוחנן. אחד אמר, כמחלוקת בזו כך מחלוקת בזו, זה לא משנה לבונה שבאה לבד או שהיא באה ביחד עם מנחה, בכל מקרה יש תמיד את המחלוקת, האם צריך כל הקומץ שיהיה מוקטר, שמספיק שתי גרגירים, או אפילו גרגיר אחד. עוד למדנו במשנה, שאם חיסר לבונתה, פסולה. אז לגבי המקרה הראשון שדיברנו על השמן, אז כתוב ריבה מהלוג של השמן, או שחיסר מהלוג של השמן, פסולה. לגבי לבונה כתוב רק אם חיסר, דיינו מעט מלבונתה פסולה. מה קורה אם הוא שם יותר מדי לבונה על המנחה, יותר מקומץ של לבונה, האם זה פסול גם? לא כתוב במשנה. אומרת הגמרא, היתיר משמע שהיא תהיה בכל זאת כשרה אם שמו מעבר לשיעור של הלבונה על המנחה. אומרת הגמרא, והתניה יתיר פסולה, אם יש קצת יותר לבונה מאשר שיעור כדי קומץ, זה פוסל את המנחה. אומרת הגמרא, רמי בר חמה, כגון שהפריש לה שני קמצים, דהיינו הוא הפריש שיעור מרובה, לא שהוא הפריש רק קצת יותר מקומץ לבונה, אלא מדבר שהוא הפריש הרבה לבונה, אז זה באמת פוסל את המנחה. מדבר שהפריש לה שני קמצים, ועבד אחד מהם קודם קמיצה, אז אם כן, אם לא הוקבעו לפסול, אם זה קודם קמיצה, לא הוקבעו לפסול. זאת אומרת, אם שמו מדי הרבה לבונה על המנחה, אם עדיין לא קמצו מתוך המנחה את הקומץ, אז עדיין לא פוסל זה שיש פה מעבר לכמות של הלבונה שצריך. אבל ברגע שהוקבעו, אבל אחר קמיצה הוקבעו, ברגע שכבר עשו קמיצה מתוך המנחה, זה כבר פוסל לגמרי את כל המנחה, כי היה פה הרבה מעבר הלבונה ממה שצריך. ואמר רמי בר חמה, הפריש ארבעה קמצים לשני בזיחים. פה מדובר לגבי הלחם הפנים, ששמים על השולחן של הלחם הפנים שתי בזיחי לבונה. אז צריך שיש בכל בזיח כדי שיעור קומץ. השתי בזיחים, שתי קמצים, הוא שם כפול, ארבע קמצים. נו, ועבדו שניים מהם קודם סילוק בזיחים, לא הוקבעו. אם נעבדו שתי בזיחים לפני שסילקו את הבזיחים מהגבי השולחן, אז עדיין זה לא פסול. למה? כי בשעה שסילקו את הבזיחים היה פה רק שתיים, אז זה קשר. אבל אם הם נעבדו לאחר סילוק בזיחים, הוקבעו וזה נפסל. שואלת הגמרא, אתו למה לי? למה צריך באמת להביא פעמיים גם לגבי מנחה וגם לגבי הבזיחים של הלחם הפנים, להגיד שברגע שהם היה פה כפול כמות של לבונה, אז אם לפני קמיצה נאבד הכמות המוכפלת, אז זה קשר, ואם אחרי קמיצה זה כבר פסול, מה צריך להגיד את זה גם לגבי מנחה וגם לגבי לחם הפנים? אומרת הגמרא, עתו למה לי עין ואף, מה צריך להגיד את זה שוב, הרי זה אותו רעיון של מנחה, למה צריך לחזור על זה לגבי לחם הפנים? תרצת הגמרא, מהו לתאם, מכיוון דבריר קומץ דידה, כיוון שהגיע הזמנה לפורקה, כמאן דפריק אדמיה. זאת אומרת שלגבי הבזיחי הלבונה שנמצאים על השולחן של לחם הפנים, הייתי חושב שגם אם עדיין לא פירקו את הלבונה מעל גבי שולחן של לחם הפנים, עצם זה שכבר הגיע הזמן שצריך לפרק את הלבונה ולהקטיר אותה למזבח, כבר זה נקבע, אם יש פה כמות כפולה של לבונה זה פוסל, מכיוון שזה כאילו כבר הפרישו את הקמיצה הזאת, כי הרי זה כבר מופרש ועומד, זה כבר מובדל, הרי הלבונה בתוך הבזיחין לא מעובבים ביחד עם הלחם הפנים. אז הייתי אומר שזה כבר כאילו הרימו אותם כבר והם מוקבעו לפסול ברגע שהגיע הזמן להפריש את הבזיחים מעל הלחם הפנים, שזה יוצא בשבת אחרי חצות. לכן כמה שמלן שלו, שעד מתי שסילקו בפועל את בזיחי הלבונה, רק אז אם היה כפול כמות, באמת זה פוסל את הבזיחי הלבונה האלה. ועד כאן השיעור על דף י' א'.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.